טוב, אתם רגילים שלפודקאסטים שלי אני בעצם פותחת עם פתיח ועושה את זה ככה מאוד מאוד מובנה, ויש לנו את הרשמיות של איך שהדברים מתנהלים. והיום אנחנו עולים לפודקאסט הזה של התמודדות בחרדה, התמודדות לאור המשבר, לאור המלחמה שפרצה והפתיעה ותפסה אותנו. ואחת המטרות הכי מרכזיות שלי פה זה באמת לתת לנו כלים. מי שעוקב אחריי ויודע, אז אנחנו רגילים להקשיב לי גם עם פתיח וגם ככה עם כלים פרקטיים, ואני אפילו את הפודקאסט הזה גם מצלמת בווידאו, בזום, וגם מקליטה אותו דרך הממד. אז כמובן תבינו אותי אם נצטרך ככה לסגור שנייה את הכל והחברים פה ייכנסו לממד. ימים קשים, ימים ממש ממש קשים של הלם וטרגדיה שתפסה אותנו כחברה, תפסה אותנו כמדינה, תפסה אותנו כפרטים. מילים מעודדות ותקווה אני יודעת להחזיק, ואני עוד אביא אותה בהמשך, אבל אני רגע רוצה להגיד לכולנו שזה מאוד מאוד לגיטימי שנפחד. ומאוד מאוד לגיטימי שנחשוש, ולגיטימי שיהיו רגעים שנחווה או נחוש או נרגיש איזושהי תחושת ייאוש ובאסה, ויש מאוד לגיטימציה בזה שיהיו רגעים שאולי נרגיש אפילו שמחה ומזל גדול, ותחושה של אני לא מאמינה שהצלחתי לשרוד את התופת, או תחושה של אני לא מאמינה שאני חיה, ותחושה של איזה מזל, איך הרווחתי? איך זכיתי? מזל שזה לא אני. ואלה דברים קשים אולי שאני אומרת, אבל אני יודעת להגיד לכם שהרבה מאוד פעמים בימים האחרונים אני מקבלת מאנשים שגם לא חיים בארץ אגב, וגם חיים בארץ, שלא נעים להם להרגיש תחושת מזל שזה לא הם, שזה לא המשפחה שלהם. ויש בזה משהו מאוד נורמלי ולגיטימי, לצד העצב והזוועת עולם שחווינו וקיבלנו כחברה וכמדינה. אני גם רוצה להגיד שיש משהו בטרגדיה הקשה הזאת שאנחנו חווים, שיש לה כל כך הרבה צורות שונות של תגובה. יש כאלה שלא יורדים מהמסך, ויש כאלה שלא יכולים לפתוח את המסך, יש כאלה שכל הזמן רוצים להתעדכן עם חברים, יש כאלה שכל הזמן נמצאים בעשייה, יש אנשים שבוכים המון, יש כאלה שבכלל לא מצליחים לבכות, יש כאלה שמדברים ללא הפסקה, אין איזשהו טירוף כזה של דיבור, ויש כאלה שלא רוצים לדבר על זה בכלל. יש הרבה מאוד תגובות שונות ומגוונות לסיטואציה, כי כשאנחנו במשבר, כשאנחנו במלחמה, כשאנחנו מופתעים בכל רמח עברנו, כפרטים, כחברה, כמדינה, הדרמה היא גדולה ולכל אחד יש תגובה שונה. וגם אני יושבת איתכם ומצלמת לכם כאן את הפודקאסט הזה ואת הזום הזה מתוך הממד, בידיעה שעוד שנייה אני יכולה להיכנס להזעקה. הדבר הזה הוא לא דבר נורמלי. אנחנו לא נחיים בסיטואציה נורמלית. אז על מה אני הולכת לדבר איתכם כאן בפרק הזה, בחלק הזה של הפודקאסט, בחלק הזה של הזום? אנחנו רגע ניגע במה זה חוסן, נבין מה משפיע על החוסן, איך אנחנו, כל אחת ואחת מאיתנו, הישראלים ובני אדם בכלל החיים בארץ והמתמודדים ונמצאים במרחבים מוגנים כמוני כרגע, או גם אלה שנמצאים במרחבים מוגנים בחוץ, וגם אלה שלא נמצאים בארץ ומרגישים צורך להתמודד, צורך לקבל כלים, צורך לדעת מה עושים. אז נדבר על החוסן, נדבר על חרדות ופחדים, על כלים פרקטיים דרך נשימות, מדיטציות ועוד כל מיני כלים שאפשר לעשות בבית עם הילדים להתמודדות של חוסן, של פחדים וחרדות, להקל בשלבי פחדים וחרדות, ובעיקר אני אהיה פה לתת לכם תקווה, כלים ואור בימים החשוכים האלה. אז בואו נבין רגע מה זה חוסן. חוסן זאת יכולת חיובית להתמודד עם מסיבות חיים מגוונות. בעצם, היא מתקשרת הרבה מאוד פעמים, החוסן מתקשר הרבה מאוד פעמים לתחושה של שליטה, של מעורבות, וממש מי שיש לו תחושה שהוא מעורב, תחושה של השפעה, תחושה שאני שולטת בסיטואציה ובמצב, אני מרגישה שיש לי מטרה. כשאני מרגישה שיש לי מטרה, אני מרגישה משמעותית. בעצם החוסן מאוד משפיע וקשור לגמישות שלי ולהסתגלות שלי לשינויים בלתי צפויים, וככל שהחוסן שלי כאדם, ככל שהחוסן שלנו כחברה גדול, רחב, גבוה, אנחנו נצליח להסתגל מהר לשינויים, גם אם הם בלתי צפויים, ואפשר שנייה להסתכל עם, בכאב גדול על איך שהמלחמה הזו, השואה האזרחית שנכנסה לחיינו בתוך מדינתנו, תפסה אותנו, אז אנחנו רואים שיש גורמים שהסתגלו מיד, יש גורמים שהסתגלו, לקח להם כמה ימים, יש אנשים שמיד החוסן הפנימי שלהם, התושייה הפנימית שלהם הצליחה לתפעל אותם בצורה כזו, שהגנו בצורה כזו, ויש כאלה שהגנו בצורה אחרת, ואין שום יכולת לשפוט בן אדם שנלחם על חייו. ובעת הזו אני רוצה לפני הכל להגיד שאני נושא תפילה מעמקי ליבי לשבועים, לנעדרים, להלל ולשבח את הסיפורי גבורה, לשאת תפילה, כאב, לתת חיבוק למשפחות השכולות, למשפחות הנרצחות, לאלפי נשמות שמצאו את מותם בצורה מזעזעת, ברוטלית, כואבת, שהמוח האנושי של אנשים נורמטיביים לא יכול לתפוס. וגם הדבר הזה זה חלק מחוסן, כי כשאנחנו פוגשים כאלה חדשות קשות, מזעזעות, נוראיות, באמת, מטלטלות נפש, יש לנו כל אחד והחוסן שלו מגיב להם בצורה שונה. חוסן בעצם מלמד אותנו גם כשיש לנו מערכת חיסון. תחשבו על הגוף הפיזי שלנו. כשיש לנו מערכת חיסון חזקה, זה אומר שגם כשאנחנו חולים, נכון? יש לנו יכולת להבריא מהר לצורך העניין, או יש לנו יכולת להיפגע פחות מהמחלה, או למנוע אפילו חלק מהתחלואים שמישהו לצידנו לא הצליח למנוע, כי מערכת החיסון שלו היא חזקה. כלומר, החוסן הפנימי הרגשי שלנו גם הוא יכול להיות מאוד מאוד משפיע, הוא כמו איזה רשת ביטחון גדולה של מה יחדור אליי, את כמה יחדור אליי, את כמה חדשות מזעזעות, מטלטלות, נוראיות, שינויים בלתי צפויים, דרמות, כמה הם יטלטלו אותי, ועד כמה אני אצליח להתאושש מהם, ובאיזה קצב התאוששות. כרגע אין שום ציפייה לדעתי לאף בן אדם, אני מקווה שלא בעולם הזה להתאושש מהדרמה הנוראית הזו. שימו לב שהחיילים שלנו שיצאו לקרב, או להבדיל אלפי הבדלות המשפחות, אני רק יכולה לדמיין את זה, או יותר את זה, שהתמודדו עם הטבח, אין מילה אחרת לתאר את זה, נאלצו בצורה מיידית לתפקד, להגן על חייהם, להגן על ילדם, לנוס על חייהם, לברוח, ליצור איזושהי תושייה. וגם היום החיילים שמגנים בעורף, בחזית, יודעים שהמצב בישראל רע, ויישובים שלמים נמחקו, ומשפחות שלמות נמחקו, וזה דרמטי וקשה ונוראי, ואין לפעמים זמן לאבד את הטראומה ואת החוויה, וצריך לפעול. הרבה מאוד פעמים הפעולה, המטרה, התחושה של יש לי משמעות, המעורבות, נותנת לנו תחושה של חוסן, של חוזק, של יכולת. ומהמקום הזה, חוסן נפשי זה דבר חשוב. בכלל בחיים, חוסן נפשי בעיתות משבר דרמטיות כמו שהחברה הישראלית נמצאת בה כיום בתוך המדינה, וגם לא מעט ישראלים שנמצאים בחוץ, אני שומעת על ישראלים שצמודי מסך בחוץ, שלא יכולות, אני קוראת בכל מיני קבוצות ואני מלווה כל מיני פורומים, ובאמת שכאילו מדווחות המון המון, אני שומעת זה הרבה מאוד מאימהות, ואני שומעת גם על הבעלים שלהם ועל הבני זוג שלהם שהולכים מקיר לקיר בבית ומתוסכלים וצמודים ורוצים לעלות וקיבלו צו 8 רוצים לחזור, והן לא רוצות לחזור, או שלא יכולות לחזור, או שמפחדות לחזור, או שרוצות לחזור, והבעל לא רוצה לחזור. יש הרבה מאוד דרמה סביב הדבר הזה, וככל שיש לי, כאדם, חוסן גדול יותר, רחב יותר, מוצק יותר, יציב יותר, יהיו לי יותר כלים ומשאבים, ונדבר על זה עוד מעט, להתמודד עם המצב. אני יכולה להגביל את זה גם פה בישראל, אני כן אעזוב את שדרות, לא אעזוב את שדרות, אנחנו כן נפנה את עצמנו מהבית או לא נפנה, אנחנו בורחים, אנחנו בוחרים, מי אנחנו? מה זה אומר עלינו שלקחנו את הילדים ואנחנו? מה זה אומר עלינו שלקחנו את הילדים לנדבק וטסנו מפה? כלומר, הרבה מאוד דברים כאלה שעולים וחששות ופחדים קיומיים, אמיתיים, שאנשים חוו עכשיו בחיים שלהם, גם הם יושפעו מאוד מעט כמה חוסן פנימי יש לי. ואני רוצה להגיד משהו. בימים האלה, אנחנו ביום החמישי ללחימה, הכאב, הכעס, התסכול, האוזלת יד, הזעם, הפחד, השנאה, הם מאוד מאוד לגיטימיים. הם לפעמים אפילו בלתי נמנעים, וחשוב לתת להם מקום. וחשוב להתבונן בהם, וחשוב לאפשר להם. אני רוצה להגיד לכם שהפסיכולוגיה החיובית מדברת על זה, ש-40% מהאושר שלנו תלוי בגישה שלנו. ואני ממש לא מתכוונת להתייחס בפרק הזה ובשיח הזה כאן לאושר. כי כרגע אני חושבת שזה לא רלוונטי. חושבת שכרגע מה שחשוב זה שנבין מה משפיע על חוסן שלנו ושל הילדים שלנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחזק את החוסן שלנו ושל הילדים שלנו, ואיזה כלים יש לנו להתמודד עם פחדים ועם חרדות שהם כרגע בעבור חלק מאיתנו שמאזינים כאן עכשיו, זה קיומי. אז קודם כל, אחד הדברים שעוזרים לנו לבנות חוסן אצל ילדים, ואני אגיד אצל ילדים וגם אצלנו כמבוגרים, זה בעולמות מקבילים, זה לחזק את המשאבים שלנו. והרבה מאוד פעמים יגידו לי, אוקיי, מה זה משאבים? ליאת, אז אני אגיד שהמשאב שלי יכול להיות היכולת ארגון שלי, או האפייה שלי, או משאב שלי יכול להיות האוזן קשבת שלי, או משאב שלי יכול להיות כמה אני ספורטיבית, והחוש הומור שלי. כלומר, לכל אחד בבית שלכם, ובתוככם, לכל אחד מכם יש משאבים. וכדי שאני אצליח לחזק ולהשתמש ולהיאחז בחוסן הפנימי שלי, חשוב מאוד שאני אדע ואכיר מה המשאבים שלי. ועכשיו ממש, גם אם אתם בנהיגה, וגם אם אתם בשיעור ספורט, וגם אם אתם תוך כדי כלים, וגם אם אתם עושים את זה תוך כדי משחק עם הילדים, מאזינים לפודקאסט הזה ולמפגש הזה, אני ממש מציעה שאם יש לכם יכולת לכתוב, זה מצוין, ואם לא תריצו בראש רגע, מה המשאבים שיש לכל אחד מבני המשפחה שלכם? ואני אומרת, זה יכול להיות משהו בגוף פיזי, זה יכול להיות חוש הומור, זה יכול להיות גישה, זה יכול להיות אוזן קשבת, זה יכול להיות כלילות, זה יכול להיות היכולת שלי להנגיש דברים, להסביר מה המשאבים, לצייר, לרקוד, להיות טובה בכדורגל, you name it, אוקיי? לעשות עמדת קעקועים, תמצאו לשיר, צחוקים, כמו שאמרתי, הומור שחור, זה יכול להיות משאב אגב של התמודדות, ולכן מאוד מאוד חשוב שנייה להבין מה המשאבים של כל אחד מבני הבית, ולחזק אותם, ושימו לב, אם יש לי בבית ילד שהמשאב שלו זה הומור, והוא שטוטניק ועושה צחוקים, ואני כל הזמן אגיד לו, באים אחרים, די, די, עמית, זה לא מתאים לצחוק, די, אל תעשה עכשיו צחוקים, המדינה באבל, די, 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 זה בסדר. זה נכון, המדינה באבל ובאבל גדול, אבל אם זה המשאב של הילד שלי ואני כל הזמן אומרת לו די, די, די ומורידה את זה, אני בעצם לא מאפשרת לו להשתמש באחד ממרכיבי החוסן האישי שלו, אוקיי? כי זו חוזקה שלו וזה משאב שלו ואני לא מאפשרת לו להשתמש בה, אז להיות ערניים למקום הזה. בניית חוסן אצל ילדים ואצלנו גם מתייחסת ליכולת שלי להתמודד עם תסכול וכישלון, וכן, במקום הזה אני רוצה להגיד, חשוב לתת כאב, מקום לכאב ולתסכול, ואם אני מרגישה לרגע, אנחנו תכף נדבר על לתת מקום לרגשות בכלל, כי זה מאוד מאוד חשוב, אחד הדברים שהרבה פעמים קורים לנו בסיטואציות כאלה, זה שמצד אחד אני מרגישה ברת מזל, שהילדים שלי בריאים, ואפילו יש אנשים שהרגישו שהם שמחים, ולא נעים להם, מרגישים רגשות אשמה, בושה, איך אני יכולה לשמוח עכשיו, איך אני יכולה להגיד עכשיו משהו חיובי כשאנשים איבדו את החיים שלהם, ירו בהם בכיתת יורים, הוציאו אותם לאורג בשבת בבוקר שמחת תורה, בתוך ביתם, ממיטתם, במדינתם. המקום הזה, הרבה מאוד פעמים, אצלנו בני אדמה, האדם, גם בני האדמה, שתחושת האשמה, מאוד חשוב לדבר על זה, כי חוסן הוא לתת מקום וליכולת שלי להתמודד עם תסכול וכישלון. עכשיו בואו, זה ש, 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 באמת, יהי זכרם ברוך שנטבחו אנשים בבתיהם בשבת, זה לא, אני לא אשמה, ליאת, אני לא נכשלתי בזה, אבל אני יכולה לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד כנה, שלא פעם מי שעוקב אחרי הפייסבוק שלי בימים האחרונים, אני ביקשתי סליחה, אני העליתי כזה פוסט של סליחה. סליחה, נרדמתי בשמירה, סליחה, סליחה שהייתם המגן האנושי של, שזה לא יגיע לאשדוד ולחולון ולראשון, סליחה על המון דברים. עכשיו, זה לא כי אני ליאת עכשיו הולכת כל הזמן בתחושת אשמה. אני יכולה להגיד לכם שאנשים בחול מרגישים אשמים שהם שם ואנחנו פה. אנשים בצפון מרגישים אשמה שהם מישהו שלא יכל להתגייס לצבא, או כבר לא מגויס, או לא מצליח להגיע לארץ, מרגיש אשמה, והמקום הזה מאוד מאוד חשוב לדבר עליו רגע, כי אחד הדברים הכי משמעותיים בבניית חוסן ובהתמודדות מטיבה במצבי משבר זה הלגיטימציה לרגשות העזים שעולים בנו, בין אם זה כאב, פחד, חרדה, כעס, זעם, תסכול, אפילו השנאה, תועבה. כל רגע זה לגיטימי, ברגשות אין נכון או לא נכון. בסוגריים אפתח ואומר, זה נכון שאני לא יכולה לפעול מתוך שנאה, מתוך זעם. זה בסדר שאני לא יכולה לפעול בתוך המקום הזה עכשיו, וגם חיילים בצבא שפועלים בשניות אלו, איזה מספיק, שאלוהים ישמור על כולם, פועלים, גם הם מרגישים שנאה וכעס וזעם, אבל הם פועלים עדיין על פי פקודות רציונליות שמישהו הדריך אותם לשם. ובאמת הרגשות העזים האלה שעולים בנו, הכאב, הכעס, הכעס, הם לגיטימיים. יש מקום גם לשנאה, זה בסדר. אני אגיד לכם, יש מקום גם להקלה של וואו, איזה מזל שלא אני נפגעתי. גם אם עולים רגשות אשמה, כי אני לא בארץ, כי אני לא מתגייסת, כי אני לא מתנדבת, כי אני במיטה, כי אני רואה סרטים, כי, לגיטימי. הכל בסדר. גם מי שמרגיש אני לא נמצא עם האזרחים בארץ, זה לגיטימי. גם מי שמרגיש, וואו, אני הולכת, אני אעשה ספורט עכשיו, אנשים, יושבים שבעה אנשים, הילדים שלהם חטופים, הם לא יודעים איפה הם, ואני הולכת, עושה ספורט. הכל לגיטימי להרגיש. יש כאלה שפתאום חוברים רגעי שמחה ומרגישים לא נעים עם זה. אז מה עושים עם הרגשות האלה? אני הולכת להגיד משפט שנשמע נורא פשוט, אבל הוא ממש לא פשוט. לקבל אותם ולא לשפוט אותם, זה הכי לא פשוט לנו לא לשפוט, לא את עצמנו ולא אחרים ולא את הרגשות שלנו, אבל כן, לנשום לתוך הדבר הזה. ומאוד מאוד חשוב לעשות הבחנה, בין הרגש שאני חווה ומרגישה, לבין האם אני פועלת מתוך הרגש הזה. כלומר, האם זה שאני מרגישה עכשיו תאוב וזעם ושנאה, האם אני פועלת מתוך המקום הזה? זה לא לגיטימי. אם זה מה שנקרא לא ברשות החוק, או לא ברשות התפקיד שלי, או לא מקדם את זה, משהו שהוא מותר. המקום שאני מרגישה רגשות עזים, לעתים קשים, זה לגיטימי וזה בסדר. אפשר למצוא דרכים לעזור לזה. עכשיו רגע. אז קודם כל אמרנו, השלב הראשון בכל הנושא הזה, החוסן, שהתייחסנו למשאבים ולזכור מהם ולתת להם מקום, השלב הבא הוא באמת גם לתת מקום למגוון עצום, רחב של תחושות, מאשמה, כישלון, תסכול, זעם, כאב, שנאה, זה מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, זה באמת רגע לחפש ולמצוא, אגב גם, מה הדרכים שלי, מה מתאים לי, לתמוך באחרים, לקבל תמיכה, לפקוט, לכתוב, לדבר, לשחק, לצייר, לראות סדרה, להיכנס לבינג'ים. יש משהו בטבע האנושי שלנו בני אדם שהוא מאוד בריא, אוקיי? ולתת מקום לתהליך הטבעי שלנו, כל אחד בעצמו יודע מה נכון לו ואיך נכון לו לפעול, ומאוד מאוד חשוב לצד לקבל את הרגשות ללא תנאי וללא שיפוט גם לעשות לפעול מתוך המקום הזה שעוזר לי רגע לפרוק, לעברר, לעשות וינטלציה. גם אנשים שנמצאים בבתי חולים ומטפלים בפצועים ורואים מראות קשים, גם כתבים שרואים מראות קשים, גם חייל, יש מקומות ורגעים שאנחנו צריכים לעשות בהם וינטלציה. וינטלציה יכולה להיות 5 שניות או 5 דקות או 5 שעות, בהתאם למה שאני יכולה להרשות לעצמי, באמת מה שאני צריכה. להתנתק, לעשות רגע איזה משהו שממלא אותי, אפילו להזין לאיזה שיר, אפילו לעשות איזה פוסט במה מצחיק שפיפי, אני צחוקים וזה הומור שחור וזה עוזר לי רגע לפרוק, וצחקתי ואז התחלתי לבכות תוך כדי והשתחררתי. אוקיי, כל אחד מה שממלא אותו, יש כאלה שמאוד ממלא אותם להתנדב, לראות סרט, לשים מוזיקה, לא להיות עם נייד, כן להיות עם נייד. יש כאלה שרוצים לדבר, אבל יש הרבה מאוד שלדבר על הדברים זה לא עכשיו, וזה בסדר, אל תעיצו. אל תעיצו בילדים, ולא בעצמכם, ולא במבוגרים, לדבר על זה. לי מתאים לדבר, יש מישהו שמתאים לו רגע להיות עם עצמו. אוקיי? מאוד מאוד לשים לב לזה. החוזק הנפשי, החוסן שלנו, הפסיכולוגי והנפשי, הם הולכים ביחד. משהו מאוד מאוד עוזר לנו זה גם באמת להיות בכאן ועכשיו. אוקיי, הייתה דרמה, לא. בדרך כלל במצבים של חרדה ופחד אנחנו או עסוקים במה שהיה או חוששים ופוחדים ממה שיהיה. ויש משהו שמאוד מאוד עוזר ברגע לנשום, להתחבר ממש לנשימה, ותכף גם ניתן תרגיל לזה. אני אפילו אתן אחד עכשיו ותכף אני אדבר על עוד. אחד הדברים שעוזרים בנשימות זה נשימות של 4-7-8, כלומר אני לוקחת נשיפה פנימה, 2-3-4, עכשיו 7 שניות אני עוצרת אותה בפנים, 6-7, ועכשיו ב-8 אני מתחילה להוציא החוצה, נושפת, 8 שניות, לוקחת 4, נשפת פנימה דרך האף, מאוד מאוד חשוב שהנשיפה פנימה תהיה דרך האף, החזקה של 7 שניות והוצאת האוויר דרך הפה או דרך האף, זה לא משנה, ב-8 שניות. ולמה זה חשוב? זה מפריש חומרים בגוף של הרגעה, של יש כאלה שאומרים, מה זה סטלליה, אתם אומרים לי, כן, ככה מתבטאים במובן הזה, לפני איזה יומיים שדיברתי עם איזה בחור, אמר לי, וואי, זה ממש כמו איזה סטלה, אז אני לא יודעת מה זה סטלה באופן אישי, כאילו, ניסיתי סטלות, אבל זו תחושה שכאילו, כל החומרים הנכונים מופרשים לנו במוח, ואנחנו נכנסים למצב של רגיעה. אז נשימה עוזרת לנו להתחבר לכאן ועכשיו, אז מתן לגיטימציה לרגשות, ולהתחבר לחוזקות ולעוצמות, ו מה שעוד עוזר לנו בפיתוח החוסן שלנו, זה גם, וגם עוזר לנו אגב בהתמודדות עם חרדות, זה תיווך. תיווך של המציאות. לנרמל את זה, כמו שאמרת לנרמל, אם אני, זה בסדר אם אני מרגישה אשמה, זה בסדר אם אני מרגישה תסכול וכעס, וזה בסדר אם אני מרגישה שמחה. הכל הוא לבסדר, הוא לגיטימי. לנרמל את המקום הזה בתוכי, זה משהו מאוד 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 חשוב, והוא חשוב כי הוא מאפשר לי להתמודד, הוא מאפשר לי להמשיך הלאה, וגם לתווך את המציאות. בהתאם לגיל, יש לנו את טיל יטיל, נכון? אתם מכירים כל הסרטון של, של, של פיקוד העורף, מה כיפת ברזל? בעצם כיפת ברזל נועדה לשמור עלינו, לילדים יותר מבוגרים, אנחנו יכולים גם להסביר על הנושא של מה זה שבועים, כמו שמשחקים, תופסת שבועים בבית הספר, אז נכון, אם תפסתי אותך את השבוי שלי, כלומר אתה הולך איתי לכל מקום, לפעמים צריך בהתאם לגיל כמובן לתת גם את ההסברים המותאמים בהתאם לגיל של הילד. מאוד מאוד עוזר לנו למנן את החרדה, להנמיך אותה ולפתח את החוסן שלנו, זה דווקא לצמצם את החשיפה, כולם מדברים על זה, לרשתות החברתיות, לחדשות, לשמור על שגרה כמה שיותר, וזה מאוד מאוד יכול לעזור לכם לעשות את הפעולות שאתם רגילים. לא צריך כל הזמן, אבל להיות בפעולה, להיות בעשייה, לעשות פעולות על מנת להתקדם, על מנת לשמור עד כמה שניתן על איזושהי שגרה בריאה. יש אנשים, אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, שהתנדבות נורא נורא עוזר להם, מחזיר להם איזושהי תחושה של שליטה, לא כשאנחנו בחרדה, שהיא מצב נורא נורא טבעי, בטח במצבי קיצון, אבל אנחנו, אם אנחנו לא לומדים איך להכיל אותה, ואיך להחזיק אותה בתוך מרחב מסוים, ולפתח לצידה, או להתחבר למשאבים שלנו, ולחוסן שלנו, היא גם יכולה להתפתח לדפוס חרדתי. ממש לא נעסוק בזה במפגש כאן, ובפרק הזה, אבל אני כן אומר את זה, ולכן, לשמור על השגרה עד כמה שניתן, במינונים מסוימים לאורך היום, להיכנס לאיזה זום עם הילדים, לשחק משחקים, משחקי קופסה, לרדת למטה, אם אי אפשר לרדת למטה או לצאת החוצה, אז במדרגות לעשות ספורט, אם אין במדרגות אפשר בבית. כלומר, למצוא כל מיני כלים, דרכים ופרקטיקות שיכולות מאוד מאוד לעזור לנו ולילדים שלנו לשמור לשגרה, כי זה מקטין את השפעת החרדה. ומקטין את ה, את ה, את הצביעה של כל היום בחרדה. תרגילים להפחתת חרדה, אני תכף אתן לכם, ואני אלמד אתכם. אחד התרגילים הראשון שאימד אתכם זה דרך הנשימה. אגב, נשימה, תראו כמה זה מחבר אותנו לכאן ועכשיו, וכמה זה נורא נורא עוזר. 4 שניות פנימה, הכנסנו, 7 שניות החזקנו, 8 שניות הוצאנו, ולנשום דרך האף. נכון שמאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד עוזר לפיתוח החוסן ולהתמודדות עם חרדה, זה גם כל מה שקשור בלהתמקד בסיפורי גבורה, בסיפורי הצלחה. להקשיב לסיפורי הגבורה, לשמוע, זה נותן, לא סתם אומרים, זה משפר את החוסן החברתי, לשמוע הצלחות והתמודדות והתגברות על הפחד, והתגברות ובחירה בחיים מאוד מאוד עוזרים לנו לייצר את התחושה של ביטחון, של ודאות, של חוסן. אוקיי, מאוד מאוד חשוב. אין לאף אחד ציפייה, ואם יש אז בואו נוריד אותה, שכל הזמן יהיה בעשייה, כל הזמן יהיה מצב רוח טוב, כל הזמן יהיה באופטימיות, נחשוב חיובי. אמנם בשביל להורות או שיטה שמבוססת כולה על הפסיכולוגיה החיובית, ודווקא בגלל זה, גם כשאני מאושרת זה לא אומר שאני 24/7 happy happy joy joy, אני לא, אני אדם מאושר ואני אדם שאבל. בימים אלו אני בעבר כאזרחית, כאדם, כאימא, כבת אנוש במה שקרה במדינתנו. ועדיין אני בן אדם מאושר, אבל אני בימים אלו באבל. וגם כשאני בתוך האבל ובפחד ובחרדה ובלחץ ובאנושיות שבי, אני עדיין מצליחה להתנדב, לעשות אוכל לילדים, משחק איתם, לצפות בסדרות. ולראות גם את החדשות ולא מעט, ולראות גם סיפורי גבורה, אני מנהלת את הדבר הזה. ולכן, מצד אחד בפיתוח החוסן, אין איזושהי ציפייה שכל הזמן, כל היום, אנחנו נהיה במשהו. אבל כן, לזהות את המקומות שהחרדה משתלטת, שהפחד, שהחשש, שעולה, ואז לעשות משהו שעושה לי טוב, לשוחח עם מישהו שעושה לי טוב, לשתות מים קרים ומרווים, זה בדיוק מה שאני הולכת לעשות בשנייה הזאת. לתמוך ולהתמך. אחד הדברים שאנחנו רואים במחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית ובכלל, שמאוד מאוד עוזר לנו לתמוך באחרים. אתם יודעים שיש מחקרים שמראים שכשאדם נמצא לבד והוא נמצא בסיטואציה שבה יש נפגעים או פצועים, אז הוא ישית עזרה ויתפקד בצורה מעולה. כי הוא מחויב, הוא מגויס, יצר הישרדותי. וכשהוא מזהה ברמה הפסיכולוגית שיש סביבו אנשים ויש מישהו שנמצא שם, הוא יכול להרשות לעצמו רגע לשחרר, להתעלף, ליפול, לזעוק, להיכנס לפחדים ולחצים, כי יש מי שיחזיק אותו. וזה קורה, כי זה המנגנון הפסיכולוגי שלנו, ולכן לתמוך באחרים מאוד מאוד משמח אותנו, ונתן תחושת משמעות. אני חוזרת ואומרת, בזמן חרדות, בזמן הפחד, ועל מנת לפתח את החוסן שלנו, אנחנו חשוב ממש שנצליח ונמצא מקומות להיות בהם משמעותיים. אני הייתי רוצה להתנדב הרבה יותר בימים האלה. אני עוזרת להורים שלי המבוגרים שגרים איתי בבניין קומה מתחתיי, אני עוזרת מה שאני יכולה לאחותי, שהיא יחידנית עם שני ילדים, אני פה אימא לילדים שלי, בעלי כל היום נמצא על המחשב בלימודים, אז אני עוזרת מה שאני יכולה, אני עוזרת כמובן לצוות הדרכה שלי, לסטודנטיות שלי, יש לנו מקרים לא פשוטים, בקרב הבוגרות שלנו של בשביל ההורות הסטודנטיות, אנחנו גם שם בתמיכה, אני עושה מה שאני יכולה, הייתי רוצה לעשות הרבה יותר. אבל אני מקליטה לכם את הפודקאסט הזה, אני מקליטה את המפגש הזה, אני נותנת אותו באהבה, בחינם, במתנה, למה אני עושה את זה? זה עושה לי להרגיש טוב. אני מרגישה שאני משפיעה, אני מרגישה שאני מועילה, אני מרגישה שאני תומכת במישהו, מישהו אחד שיגיד לי שהפודקאסט הזה העיר לו משהו, נתן לו תחושה טובה, מילה לו, אפשר לו עברו, נשימה, זה היה 3 דקות שלו לעצמו, וואו, הרווחתי. אני מרגישה טוב. לתת תמיכה לאחרים עוזר לנו מאוד 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 בפיתוח החוסן וביציאה מהתקפה מפחדים ומחרדות. זה גם עוזר לנו כי אנחנו מרגישים משמעותיים. ובאותה נשימה אני אגיד, חשוב גם למצוא מרחב שהוא תמיכה עבורכם. אני יכולה להגיד לכם שאני כנותנת שירות רגשית, חברתית, מנטלית, טיפולית, אני גם לוקחת לעצמי. היו לי 2 יומים ראשונים של המלחמה הזאת שאני הייתי באפס החוצה, אני הייתי רק פנימה לעצמי, לביתי, למשפחתי, בהודעות דרמטיות פה ושם, לתמוך בכמה אנשים שצריכים תמיכה, אבל ממש, הרבה פחות מה שאני מסוגלת לעשות לי היום. לצורך העניין, שאנחנו ביום 5 של הלחימה, כי אני בהקשבה, לעצמי, אל המחל שלי, את כמה אני יכולה להכיל, את כמה אני לא יכולה להכיל. סליגמן, שהוא אבי הפסיכולוגיה החיובית, והוא איש חוקר מדהים ומאוד מעניין לקרוא את הספרים שלו, הוא דיבר על זה שחוסר אונים, יש חוסר אונים נרכש ויש תחושת חוסר אונים. אוקיי, והחוסר אונים שיכולה להיות ממש בסיס לדיכאון. בדרך כלל זה כולנו כתוצאה מטראומה. וחוויה שחוזרת על עצמה בחיים שלנו. והחוויה הזאת שחוזרת על עצמה, או גם אם חד פעמי וטראומטית, היא הרבה פעמים בסיס שלה היא חוסר אונים. ומה שקרה לנו פה במדינת ישראל בשביל אוקטובר 6:35 בבוקר, חוויית חוסר אונים קשה. קשה, קשה, קשה מנסו. ואנחנו נצטרך להתמודד איתה עוד הרבה שנים קדימה, איתה, עם ההשלכות שלה, עם הילדים שלנו, עם החברה הישראלית. אנחנו נרצה עדיין לפתח חוסן אצל הילדים שלנו. ולכן, להציע עזרה, במקום להיות בתוך החוסר אונים, הופך אותי להיות מועילה, הופך אותי להרגיש משמעותית, הופך אותי להרגיש עם השפעה, ויש הרבה מאוד יכולות שמאפשרות לנו להרים את עצמנו לתרומה, להיות מועילים, אפילו בשיחת טלפון לשכנה בבניין, שאני יודעת שיש לה משפחה שנפגעה, או לרדת לבקר איזה מישהו, ממש בדברים לא צריך כל היום. כל הדבר הזה, שאני יכולה לעשות בשביל אחרים, יכול לתת לי להרגיש תחושת משמעות ולא חסר משמעות, אוקיי? חוסר אונים ואונים מהמקום הזה. ותזכרו שתחושת חוסר אונים היא בסיס לדיכאון כתוצאה מחברויות שאנחנו עוברות ואנחנו עברנו טראומה, אבל זה לגיטימי להרגיש חוסר אונים, רק לשים לב שאני לא כל הזמן בתוך החוסר אונים, כי אם אני מתחילה להיות כל הזמן כל החוסר אונים, בתוך החוסר אונים צריכה לזכור לנשום, וכאן ועכשיו צריכה לייחס בנקודות אור, צריכה למצוא מישהו אחד או משהו אחד שאני יכולה לתרום בו, שאני יכולה לעזור לו, כי עזרה לזולת מוציאה אותנו מתחושת חוסר אונים. העזרה לזולת זה האונים בתוך החוסר אונים, ושימו לב, מדהים מה קורה בחברה הישראלית, שכל כך כל כך בתרומה ובהתנדבות ובעזרה, אוקיי? והמקום הזה הוא לגיטימי. עכשיו, יש פה שגידו לי, אוקיי, ליאת, בואי, אני בדיכאון למה שקורה במדינה, מה את עכשיו רוצה להוציא אותי מהדיכאון, ולהפוך אותי להיות מועילה ולהיות באונים, כשאני רוצה להיות בחוסר אונים, אז אני רוצה להגיד, עצב, זה לגיטימי. אגב, גם חוסר אונים הוא לגיטימי. עצב הוא לא דיכאון. עצב הוא עמוק, הוא כואב, הוא שבר. אבל הוא לא דיכאון. דיכאון זה בלי התקווה. עצב, אני מאוד עצובה. אני עצובה, אני כאובה, אני מעלה על זה בפוסטים, אבל אני גם יודעת שיש לי תקווה. אני כרגע לא בא לי להתעסק בה, אני מודה. או לא כל היום אני מתעסקת בתקווה, או יש רגעים שאני גם מתעסק בתקווה, ויש אנשים שרק רוצים להתעסק בתקווה, וזה גם בסדר לחלוטין, ולא רוצים לחוות את העצב, ולא רוצים לתת לו מקום, ולא רוצים להרגיש אותו, והם עוברים לידו, והם רוצים רק את התקווה, ורק את עם ישראל. אני אתמול בערב, והיה בתשע בערב, לשיר במרפסות התקווה, ועמדתי עם הדגל, ואני זייפנית נוראית, אוקיי, ואפילו השכנה צילמה אותי, מי שירצה שיכתוב לי, אני שולחת לו. ואני עומדת במרפסת עם דגל עצום, גדול של מדינת ישראל, ושרה, שר השיר למעלות בזיוף, בגרון אחר, ושר התקווה מכל הנשמה שלי. אני עצובה. אני עצובה על מה שקרה. אני מתפללת לחיילים, מתפללת לשבועים, לנעדרים. אני ממש עצובה עם כל הנשמות שנעלמו מהעולם הזה במחי, מחטף, בטבח, במחי רגע. אבל אני לא בדיכאון, כי יש לי תקווה. דיכאון זה כשאין לנו תקווה, ויש לנו תקווה, וזה משהו שחשוב לזכור. חשוב ממש ממש לזכור ולהתחבר אליו. כי אחרי טראומה מאוד מאוד גדולה, דברים לא חוזרים להיות כמו שהם היו. ואפשר לקחת את הטראומה הגדולה שאנחנו נמצאים, אנחנו עוד בתוכה, היא לא עברה. בואו, הטראומה לא עברה, as we speak, יש אזעקות. אבל אנחנו יכולים לקחת טראומה, וממנה יכולים להתפתח שני דברים, או שבר, או צמיחה. אוקיי? כי מטראומה אפשר גם לצמוח. זה ממש מבחינתי לא הפודקאסט לדבר על זה, זה לא המפגש, אני עוד לא שם. אני עוד לא שם לראות מה טוב יצא מזה, או אם טוב יצא מזה, או איך אפשר, ממש לא. אבל מטראומה יכול להתפתח שבר, או צמיחה. והמקום של לתמוך ולהתמך ולדבר ולפעול ולמצוא את המשאבים ואת החוזקות שלנו ולצייר או לצחוק או לבכות או לשתף, להיות בעשייה, לשחרר, אלה המקומות שממש ממש ממש חשוב כדי לפתח את החוסן שלכם, כדי להעלות את הסיכוי לצמיחה מהטראומה. כרגע אנחנו במדינה, אנחנו בטראומה חברתית, טראומה קולקטיבית, טראומה מדינית, טראומה לאומית, טראומה נקודה. ועדיין אני מאמינה, יש בתוכי תקווה, אני מאמינה שאפשר יהיה לצמוח ממנה. כרגע אני באופן אישי כליאת לא שם. אני רוצה רק להתייחס, אני יודעת שיש לנו מאזינים לא פעם ששוהים בחול, ישראלים שנתקעו שם, ישראלים שחיים שם. הרבה מאוד פעמים השהות מחוץ לתוך משבר, כשאני לא בתוך המשבר ומסתכלת מהצד, אז יכול להיות לי רגשות אשמה שאני מרגישה טוב וזה מזל שאני לא שם, וגם שמחה שאני לא שם, וגם אני מרגישה מזה אשמה, אבל גם זה הרבה פעמים יכול להגביר את חוסר העונים, כי אני לא שם. וזה לא משהו רציונלי, כי זה לא שאם הייתי עכשיו שם, הייתי באמת הולכת ועכשיו נלחמת בהכרח בעזה, אבל התחושה הזו של החוסר אונים יכולה להיות גדולה יותר אפילו כשאנחנו לא נמצאים בתוך האזור של הטראומה, בתוך הסיטואציה, כמו שילד שלי יכול ליפול, להיפצע, ואני לא נמצאת לידו, ואני מרגישה ממש ממש חוסר אונים שאני לא לידו. עכשיו זה לא שפיזית אם הייתי ידוע, הייתי לוקחת לו את הפצע, נכון, או את הכאב, וחשוב לזכור את זה. ולמצוא גם במקומות האלה דרכים, בדיוק כמו שאמרתי, להתחבר למשאבים ולחוסן, ולמצוא דרכים להתמודד, ולמצוא דרכים להתנדב ולעזור ולתמוך, וגם למנן חדשות, כל הדברים האלה הם חשובים ומתאימים גם כשאנחנו בתוך האזור לחימה וגם כשאנחנו מחוץ אליו. אני רוצה רק לתת לכם פה דוגמאות לכמה תרגילים של נשימה, שמה שעוזרים בהפחתת חרדה אצל ילדים. אז קודם כל יש את התרגיל שנקרא פרח והנר, תדמיינו שביד אחת יש לכם פרח, ואתם מריחים את הפרח. נכון, נערכתי עכשיו, בוא נמלא עוד פעם, ואז אני אגיד לילדים שלי, בוא נדמיין, ביד הזאת יש לנו פרח ורוד או סגול או כחול, באיזה צבע דמיוני שלא יהיה צבעוני. אתם נושמים, נושפים, נושואפים, שואפים, שואפים דרך האף, ממלאים את הריאות ואת הבטן ומחבים את הנר, גם דרך האף. אז בואו נעשה את זה ביחד, ואני ככה אומרת לילדים, איזה ריח טוב, אני מתחילה לחבות נר, אני יכולה לחבות אותו דרך האף, אני יכולה דרך הפה, לילדים יהיה הרבה יותר קל דרך הפה, אם אני רוצה לתרגל איתם עוד יותר דרך האף, אז דרך האף, זה מקביל לאותה פעולה במוח של הנשימה שאמרת לכם בתחילת הפודקאסט הזה, של 478, זו עוד דרך. דרך נוספת, אפשר לעשות ממש עם כוכב, להחזיק את היד עם האצבעות, ממש פורסות כמו כוכב, אנחנו עולים ויורדים סביב האצבעות עם נשימות, כלומר, שתת לילד או בועות סבון, ולאט לאט להוציא בועות סבון, או לעשות ככה, אני עושה פה עם האצבעות, אתם לא רואים אותי, אבל אני עושה עם האצבעות, כאילו כל מיני דרכים של נשימה. לילדים יותר גדולים, כמו שאמרתי לכם, וגם לנו המבוגרים, זה 4, 7, 8. בסדר? 4 נשימות נימה, 7 שניות בפנים, 8 להוציא החוצה. אפשר לעשות תרגיל שהוא מגיע מעולם ה-NLP, והוא נקרא X מבוטל, זה ממש תרגיל דרך הדמיון. אני ממש מבקשת מהילדים שנייה להתמקד במחשבה שמפחידה אותם, לעצום עיניים, לראות המחשבה הזו, ואז ממש לדמיין איך אני מקטינה, 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 מקטינה את המחשבה הזו, ומרחיקה אותה, מרחיקה אותה, מרחיקה אותה בדמיון שלנו. ואז אני הופכת את המחשבה הזאת לשקופה, ממש מכניסה אליה, בהתחלה, ואם הילד מתקשה, מתחילה, בהתחלה מכניסה אליה צבע ירוק, וצבע סגול, ואז לאט מכניסה אליה צבע שקוף ושקופה, ואז תדמיינו שאתם עושים עליה X בצבע אדום, וכותבים עליה מבוטל, מבוטל, ובמקומה, הם עדיין עם עיניים סגורות, מתחילים להביא מחשבה חיובית, ואני אומרת, תצטרכו משהו שהוא נעים לכם, אם זה לשחק עם הכלב שלכם, או להחזיק את אחותכם התינוקת, תדמיינו וממש תרגישו את זה בגוף, תרגישו, ואז מתחילים לראות על הפנים שלהם את החיוך הזה, ויודעים שהמחשבה הגיעה, ונותנת להם לנשום לתוך זה, מבקש ממש לנשום לתוך זה, ולהגדיל את המחשבה ואת ההנאה. תרגיל נוסף שאנחנו עושים, אגב, כל התרגילים האלה, הם, אתם יודעים שבשביל ההורות אני מכשירה נשות מקצוע בתחום ההורות ומשפחה, בין בתי הספר המובילים בישראל לכל תחום של הדרכת הורים, אימון ילדים ונוער, טיפול רגשי לילדים ונוער, וואו, 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 כמה עבודה תהיה לנו בתוך ואחרי הדרמה הגדולה הזו. אז כל התרגילים האלה הם חלק מהקורס השלם שאנחנו מלמדים. אגב, הלימודים שלנו זה בחסות אקדמית של מכללת ספיר. חוזרת לכאן ועכשיו. תרגיל למשל חמשת החושים. אני ממש מתמקדת בחמשת החושים. חמישה חפצים שאני רואה. ארבעה חפצים שאני ממש ממששת. שלושה רעשים שאני שומעת. שני ריחות, למשל של השיער, של החולצה, של הגוף. ואז לשים יד אל הלב ולהגיד איך אני מרגישה. כל התרגילים הללו הם תרגילים שעוזרים בהפחתת חרדה. למשל, משחק של חצי דקה, חצי דקה, אני עושה אימונים למוח. חצי דקה, כמה הרי אני יכולה לעבור את כל מצב שאני נמצאת בו לחצי דקה אחרת. אז חצי דקה, עכשיו לחשוב חצי דקה, חצי דקה למשהו שמפחיד אותי ומלחיץ אותי. אני אומרת לו חצי דקה, אני סופרת 30 שניות, ועכשיו מהר, 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 משהו שמצחיק אותי, משהו שמצחיק אותי, גם אם זה מלאכותי, זה בכלל לא מעניין אותי. להתחיל לעשות צחוק, חצי דקה שלמה של צחוק. ואז חצי דקה להתמקד בנשימות. לחזור על זה 3 פעמים, במחזור של 3 דקות, זה עוזר למוח להתגמש. עוד דברים שאנחנו מציעים לעשות, אני כמובן לא אתן פרים את הכל, אני נותנת לכם ככה איזשהו בריף, טעימה. ממש, אפשר לשאול את הפחד שאלות, למה באת? מה אתה רוצה להגיד לי? במה אתה יכול לעזור לי? ממש לנהל איתו שיחות, לנהל איתו דיאלוג. כמובן, מאוד מאוד חשוב ועוזר, זה מנטרות חיוביות. כדי לשנות איזשהו דפוס חשיבה אחד שיש לי שלילי, שאני לא מצליח, או שמחבלים יבואו, או שהמפלצת תבוא, או שאני שומע זקות גם כשאני לא שומע, אני ממש ממש רוצה ללמד אותם משהו, משפט אחד חלופי, אוקיי? ולעזור להם למצוא משפט. מחבלים יבואו, אבל אני נמצאת בחדר, אני בטוחה. משפט חיובי, אני בטוח, אני מוגן, אני נושמת עכשיו, יש לי פה הגנה, יש לי שמירה. ממש להצליח להרגיש מוגנת ובטוחה, אני מרגישה בטוחה בחדר הזה. כל מיני תרגילים שיכולים מאוד 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 לעזור לכם ולעזור לילדים שלנו. אגב, זה גם יכול ממש לעזור לנו, אוקיי? אמרתי בתחילת הפרק הזה, לכתוב את המשאבים. מי שרוצה לכתוב אותם, מי שרוצה להשאיר אותם, מי שרוצה לצייר אותם, איזה משאבים יש לנו? ממש, שכל ילד יסתובב בעולם עם ארגז המשאבים האישי שלו, לכתוב אותו, לצייר אותו, לחשוב על משאבים חיצוניים שעוזרים לי לנעול את הדלת, לדבר עם אמא, לחבק את אבא, אוקיי, איזה משאבים פנימיים יש לי, את כמה אני עצמאית, אני יכולה לעזור, אני יכולה להתנדב, אני יכולה להשקיע, אני עוזר לאחותי, אני לוקח לבד את האפרונות, אני יודע לחדד, כל מיני פעולות שהן לכאורה יומיומיות, אלה משאבים שלנו. בואו נשים את הפוקוס ונקרא להם ככה. לדוגמה, יש משהו שמאוד עוזר, משחק עם כדור, כדורי הספוג האלה, או לכדרר כדור מיד ליד. במיינדפולנס יש תרגיל שנקרא, וזה התרגיל האחרון שאני אתן לערב הזה, של תרגיל הצימוק, ממש לשים צימוק בפה, לא צריך לאכול אותו, אני למשל לא אוהב צימוקים, זה לא משהו שאני אוכל ואלעס, אבל לשים צימוק בפה וממש... להרגיש את הטעם, להרגיש את, את המרקם, לשחק איתו בפה. מה זה עוזר? זה עוזר לי בעצם לחוות ולרכז ולשלוט בכל החושים שיש לי על מנת להצליח להרגיע את עצמי. כל התרגילים האלה, אלו הם תרגילים שעוזרים לנו להפחית חרדה ולהפחית לחץ. קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה. זה שבחרתם להזין לפודקאסט הזה, של ליאת רוקח סימוני בשביל ההורות בימים כאלה, זה לא ברור מאליו. רוצה להגיד לכם תודה, שבזכות זה שאני יודעת שאתם שם, אנחנו מדברים פה על אלפי מאזינים לפודקאסט, תודה לכם, אני ישבתי להקליט את הפודקאסט הזה הערב. היה לי חשוב להביא ולתת משהו מעצמי. אני עושה את זה בכל מיני דרכים, מי שעוקב אחריי יודע שגם פרסמתי כל מיני חוברות עבודה ופעילויות לילדים, וגם עבורכם, בגלל שאתם שם, מעבר לקו, לרכב, לאייפד, לריצה, whatever שאתם מאזינים לי לפודקאסט הזה, היה לי חשוב לצאת אליכם ולהקליט לכם את הפרק הזה. אז תודה שאתם פה. אתם אפשרתם לי, כן, כן, את ואתה, שמאזינים לי, בשנייה הזו אני מדברת אליכם, ממש כן, 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 תחייכי, זה אלייך. עזרת לי להרגיש מועילה, עזרת לי לתמוך במישהו, וזה הקטין אצלי את מפלס החרדה, והגדיל אצלי את תחושת החוסן שלי, וזה מה שאני מאחלת לכל אחד ואחד מכם לעשות בימים אלו. אני כאן, אני הצוות שבשביל ההורות, אני זמינה במיילים, אתם מוזמנים לכתוב, אם אני צריכה עברור, אז אני לא עונה, וכשאני יכולה אני עונה ועוזרת במה שאני יכולה. אני ממש מבקשת מכם את הפרק הזה, אני תמיד מבקשת על פרקים שלנו, אבל את הפרק הזה ממש אני מבקשת, תעבירו הלאה לחברות, לחברים, למי שזה יכול לעזור לו ולעזור לה. אני הייתי ליאת, ליאת רוקר זמרוני, אימא ליונתן הראל ועומר, בהודיה גדולה שנשארנו בחיים ושאנחנו פה להמשיך את התקווה היהודית הישראלית בתוך מדינת ישראל. אני נושאת מפה תפילה, תפילה עמוקה, לאותם נהדרים, לאותם שבועים, לחיילים שלנו שיצאו להגן עלינו. אני רוצה להגיד סליחה ותודה לכל אותם נשמות שבגופם ובנפשם שמרו עלינו, של החיילים, של התינוקות, של האימהות, של האבות, של הילדות והילדים, של הנערים והנערות, של הסבים והסבתות, של כוחות הביטחון, שממש חרפו נפשם, ואפשרו לי לשבת ולהקליט לכם את הפודקאסט הזה בביתי, בביתך. תודה, שנדע ימים טובים, ונזכור עד כמה כוחנו באחדותנו, כי אנחנו ביחד עם מנצח.